ופתאום מצאנו על איזושהי גבעה, בית, בית נטוש. ונכנסנו ועשינו בו סיור. ממש מבנה נטוש, קלאסי, עם חדרים, רובם די מג'ויפים ומלוכלכים, חדר אחד אבל עם רצפת עץ. נזכרתי שראיתי לא רחוק איזשהו מטטה, הלכתי, הבאתי את המטטה, הכנתי אחלה חדר ללינת לילה, סגור, החלון גם היה מנת הכניסה של הרוח, והיה נראה לי שהגענו למנוחה ולנחלה, אכלנו קצת איזושהי ארוחה קלה, ותום, שכמובן בגלל שהפסקנו ללכת, התחיל להיות לו שוב קר, נכנס לסקש. אלא מה? חשבתי שבסקש הוא התחמם, אבל היות והוא לבש את השכבה הנוספת, בעצם כל הבגדים שלו היו קצת לחים, ובמקום להתחמם, ראיתי אותו מתחיל לרעוד, וממש לא מצליח לחמם את עצמו, שזה סימנים להיפותרמיה, וזה היה מאוד מאוד מדאיג.
ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות, ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף Plan My Tracks. שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmytracks.com.
טוב, לטייל בכלילות, ואנחנו בעוד פרק. בעצם זה לא עוד פרק, אנחנו עושים עכשיו היום. פרק מיוחד, אני תמיד אומר שזה מיוחד, אבל היום זה באמת מיוחד, כי אנחנו עושים היפוך תפקידים. ערב טוב, איתי.
אהלן, אריה, מה שלומך?
בסדר, איתי חן התארח אצלנו בפרק על... מה זה היה?
זה היה אני ערכתי אותך על סקוטלנד, ואז פעם קודמת אני התארחתי על הטרק בפולין וסלובקיה.
פולין וסלובקיה, נכון.
וואי, זה כאילו, היה לפני מלחמה, מי זוכר כבר...
כן, ואנחנו עושים היום פרק משותף.
אז אריה, דבר ראשון, תודה רבה שהזמנת אותי. זה לעונג לי ככה לראיין אותך ולהיות בצד ההפוך, ואני פה נמצא גם במשרדים שלך שאיפה שאתה עובד, וזה מה זה מגניב פה, כי אני פתאום מישהו שמגיע מהצבא, ומחתי קפה שחור זה המקסימום, פה יש לך כמה סוגים של קפה ותי, אני באקסטזה.
אז כן, אבל אתה עומד מולי במדים, איש רציני, קצין בצבא ההגנה, זה מאוד מאוד חשוב בימים
כן,
האלה.
כן, אבל זה מתיש, זה תקופה מתישה. אבל באנו לדבר דווקא על דברים אחרים, ואפילו יותר משמחים ומעודדים. אז בואו נתחיל. אז הטיול שלך היה ממש עכשיו לאחרונה יחסית.
כן, רק נסביר שנייה שבעצם, כשאנחנו אומרים היפוך, אני בעצם ביקשתי מאיתי שיבוא ויראיין אותי על פרויקט שעשיתי לא מזמן, לפני כמה חודשים, בקפריסין. אני קורא לזה פרויקט קפריסין. אז אחרי שאני עשיתי הקדמות, אז איתי, מעביר באמת אליך, אתה הבוס.
יאללה. אז באמת, כמו שציינת, זה פרויקט, כי גם עשינו עכשיו בשיחת הכנה הזאת, הבנתי שזה לא טרק כליל מה שהיה. למעשה, המטרה שלך הייתה לצאת עכשיו לטיול טרק חורף, נכון? בוא תן לנו שנייה את הרקע לסיפור הזה.
אז כן, פרויקט קפריסי, למה זה פרויקט בעצם? אז הכל התחיל מזה שפנה אליי מישהו, סוג של מכר, ש... ביקש שאני אתכנן לו טיול לחודש פברואר, משהו כזה, ותמיד זה חודש מאוד בעייתי, כל חודשי החורף, כשמחפשים משהו קרוב, נניח אירופה, זה בעייתי, כי אירופה מאוד מאוד מושלגת, וצריך או להרחיק מאוד ליבשות אחרות, שאולי שם קיץ, או לחכות בסבלנות, או למצוא פתרונות יצירתיים. והדבר שבא לי לראש זה באמת קפריסין. אבל לא ידעתי הרבה על טרק בקפריסין, מה אפשר לעשות שם?
למה בדווקא קפריסין? כי גם זה קרוב וגם יעד עם מזג אוויר ים תיכוני יחסית.
אז נכון, בקפריסין התחלתי לקרוא קצת על קפריסין, וראיתי שהחורף שם באמת מגיע מאוחר. סך הכל מזג אוויר קצת דומה למה שקורה אצלנו, הטופוגרפיה, היא גם די דומה. הפסגה הכי גבוהה שם היא כמעט כמו החרמון הישראלי, 2000 מטר. והקטע בימים כתיקונם, הקטע הבאמת מגניב בקפריסין זה שברגע שאני מסתיים את העונה, ואני מדבר על עונת התיירות, הקיץ, שהיא מסתיימת די מוקדם יחסית אחרי נגיד החגים, המחירים צונחים בחברות הלואו-קוסט, ואני מדבר על עשרות יורו בודדים, והחל מנובמבר לתוך החורף, ועד אולי מרץ, אפריל אפילו, המחירים ממש ממש נמוכים. עכשיו מלחמה, אז אין טיסות לואו-קוסט, אבל עדיין קפריסין יעד מאוד מאוד זול.
Mm-hmm. אז איך תעשתה באמת? בואו נתחבר שנייה לתקופה, נובמבר, סוף נובמבר, עדיין המצב בארץ לא קל, ולא בטוח בכלל יודעים על הטיסות, מה קורה.
נכון, זה ממש ככה. קודם כל, החשק של לצאת ולטוס היה בהתחלה נמוך, אבל לאט לאט זה התחלף באיזשהו צורך בקצת שחרור, קצת לנשום אוויר. ובאמת התלבטתי אם לעשות או לא. כשהבן שלי אמר שהוא מצטרף אליי, זה עוד יותר הגביר את המוטיבציה.
אז לא תעשה לבד.
נכון, תום הוא בדיוק לפני גיוס. עשינו כבר טרק אחד יחד באוסטריה בקיץ.
אז הבן המטפס, אני זוכר.
נכון, ובניגוד לאוסטריה שעשינו טרק בקטות, פה אמרתי, בוא נבדוק קונספט של טרק אמיתי בקפריסין. מה זה טרק אמיתי? לוקחים הכל על הגב, בונים איזשהו מסלול כלשהו, ומאלתרים, הרבה מאלתרים, כי קפריסין היא לא יעד קלאסי לטרקים.
למה? אבל כן, מסלולים סדורים, אין חניוני לילה.
אז קפריסין היא באמת לא היעד שקופץ לראש כשחושבים על טרקים. יש באמת את הדברים, נקרא להם הקלאסיים, מסלולים ארוכים. וקפריסין היא באמת יעד של לקפוץ לאיזו התעוררות קלה של איזה כמה ימים, להיות באחת הערים, טיולי יום, כן, יש טבע שם, טבע מאוד מאוד יפה, אבל אם מסתכלים גם על הקפריסאים ומחפשים מידע דרך כל מיני מקורות מידע שלהם, מוצאים הרבה מאוד טיולי יום שהם בסך הכל קצרים,
נכון.
או מעגלים, או קוויים, יש הרבה שבילים, אבל להפוך את זה למסלול רב יומי, שפשוט לוקחים תיק על הגב ומטיילים כמה ימים, עם לינה בסוף היום במקום שמגיעים, זה לא מידע שהוא זמין. יש מסלול אחד שנקרא ה-E4, זה מסלול שהוא חלק ממסלול אירופאי מאוד מאוד ארוך, אולי הכי ארוך באירופה, והוא מסתיים, הוא מתחיל בקפריסין, אבל לא רציתי ללכת אליו, כי לא היה נראה לי ממה שקראתי שהוא עובר במקומות הכי מעניינים, ובכלל, אני מאוד אוהב לעשות דברים מקוריים, אז אמרתי, יאללה, אני אבנה משהו משלי.
אז פתחת מפות טופוגרפיות, פשוט חיפשת את המסלול האידיאלי מבחינתך שעובר ביעדים המרכזיים.
זה לא כל כך פשוט.
נכון, לא, אני אומר
סיפור באמת, גדול. כי זה באמת אחד מהתכנונים המורכבים שעשיתי, והסיבה לזה היא באמת שאין היסטוריה של לא מצאתי היסטוריה של טיילים שבאו ותיעדו את הדבר הזה. אז מה שעשיתי זה לקחתי את כל המסלולים, לא את כל, לקחתי איזה 20 ומשהו מסלולים יומיים שמצאתי באתרי תיירות קפריסאים, הוספתי לזה איזשהו מסלול ממרוץ, ריצה, שמרוץ ארוך, נקרא אולטרה, מרוץ אולטרה שהיה בקפריסין כמה שנים, שמתי את הכל על המפה, ואז אתה מגיע למצב שיש לך מלא מלא קווים כאלה, ואתה מסתכל על איזושהי רבוביה של קווים בכל מיני צבעים על המפה, ויש פה תהליך שאני באמת, אני לא יודע להסביר אותו, אבל אני פשוט אוהב להיות חלק ממנו, אני מסתכל על זה, ואני קורא לזה שהמסלול כאילו מתחיל לצייר את עצמו בעיניים שלי. לאט לאט צצים הדברים שאני רוצה לעשות, מחפש להם ומוצא חיבורים, ולאט לאט תופר את זה לאיזשהו מסלול של כמה ימים, תכננתי 4 ימים, והתוצאה בסוף הייתה מסלול מעגלי של 100-100 פלוס קילומטרים, מתוכנן ל-4 ימים.
ובתוך המסלול עצמו כללת כבר אתרים מרכזיים שרצית לראות, כאלה מפלים, כפרים כאלה ואחרים, או אתרי הצטיידות ולינה?
זו שאלה טובה, כי באמת ניסיתי להתמקד ולמצוא שבילים שהם יותר מעניינים נקרא לזה, אז אותם מסלולים יומיים שאולי קיבלו קצת יותר חשיפה, אז פחות המקומות אל השבילים עצמם. כן, היו כמה נקודות כמו אזור המפל, אני חושב הכי יפה בקפריסין, לא יודע בדיוק מה התואר המדויק, נקרא המפלים הקלדונים, שבסוף גם הגענו אליו, שתכננתי לעבור בו. ומעבר לזה, לא תכננתי לא נקודות להצטיידות, ולא איפה נשען, ולא איפה נמלא מים. ההנחה הייתה שנסתדר. וזה בעצם, גם רציתי לבדוק את הקונספט הזה. לבדוק האם אני יכול לקחת מקום, שהוא לא באמת המקום הכי יפה בעיניים של אולי ישראלי, שחושב שהנוף מאוד מאוד דומה, ולראות אם החוויה שאני מצליח לייצר במקום כזה, שהוא לא הכי זה, הכי זה, הכי מפלים, הכי ערים, אלא משהו אולי קצת דומה יותר אלינו, האם הוא מצליח לספק חוויה שאני מכיר ממסעות הליכה אחרים?
דווקא פה אני אכניס את הפן האישי שלי, קפריסין, מאוד מאוד הפתיע אותי. אני הייתי עם המשפחה בקפריסין באפריל שנה שעברה, עוד שהיינו אופטימיים וצעירים, וגם מבחינת הנופים והתרבות בקפריסין, זה מדהים. דבר ראשון, זה שילוב באמת של ים תיכון. יש לך את החופים ואת האזורים הארכיאולוגיים, אם יש לך ארכיאולוגיה של פן יווני ורומי קצת שנשאר שם, אבל בתוך מרכז האי, הרי קפריסין היא אי שמחולק חצי לחצי הטורקי, חצי לצד היווני, אני כאילו התמקדתי ביווני, מאמין שגם אתה, בתור ישראלי מעדיף להתמקד שם, במיוחד בימים אלו.
חייב, שמעתי שגם הצד הטורקי מאוד מאוד נחמד,
כן,
הוא אחר.
כן, בזול גם. כן, יותר זול. אז ליבה של קפריסין היא הררית מאוד, ירוקה מאוד, עם הרבה מאוד מים, הרבה מאוד נפלים וכפרים מאוד מאוד ציורים וקטנים, משהו שמאוד מאוד הפתיע אותי. ומאוד דומה במידה מסוימת גם לצפון יוון, בטופוגרפיה ובסגנון הזה, ככה שזה לא באמת יעד כזה גרוע לטיול טבע, טבע שם מדהים.
נכון, אז זה באמת היה לב העניין. לב העניין מבחינתי, באמת, אם הולכים על טרק, ואני קורא לזה טרק אמיתי, לא יודע מה זה טרק לא אמיתי, אבל אם הם באמת ללכת כמה ימים, אז העדפה שלי היא תמיד אזורים הרריים. אז באמת יש את הרכס, רכס הטרודוס.
בדיוק.
שהוא משתרע באמת באזור מרכז קפריסין, כשהשיא שלו זה הר האולימפוס, כן, יש גם אולימפוס בקפריסין.
יש עשרה הרי אולימפוס בעולם, כאילו...
יש, כן, הרבה. כזה. והגובה שלו הוא 1,950, כמעט 2,000 מטר, כאמור כמו החרמון הישראלי.
והוא מושלג, ויש שם אתר סקי.
כן, עכשיו באמת אנחנו פה בפברואר, באמת ראיתי תמונות שזה מושלג, וכן, יש שם גם איזושהי הליכה הררית, אז שם מיקדתי את המסלול, בעצם איזושהי הקפה, סוג של הקפה, זה לא הייתה הקפה שלמה, אבל איזשהו סיבוב באזור הרכס ההררי.
עכשיו אתה ראית להגיע לפסגה של האולימפוס או לא קשור?
כן, בסופו של דבר השארתי את האולימפוס ליום האחרון, זה הדבר האחרון שעשינו. בעצם התחלנו, מכיוון ששכרנו רכב, הגעתי למסקנה שזו האופציה הכי זולה מבחינה לוגיסטית. בדקתי גם אופציות של הסעה פרטית, כדי שתיקח אותנו לנקודת התחלה, ותאסוף מנקודת סיום. זה יצא ממש כפול במחיר. מלזכור רכב קטן ולהיות עצמאים. אז התחלנו על הרכס במקום שנקרא כיכר הטרודוס, אזור מאוד כזה תיירותי, עם דוכנים, קצת מלונות, מסעדות.
נחתתם, נסעתם דוך לשם? איפה נחתם, באיזה עיר?
נחתנו בלארנקה, כי יש עכשיו רק טיסות לשם, טסנו עם אלעל.
לארנקה היא מצפון לטרודוס.
וואלה, אני כבר...
יש כמה ערים, יש את פאפוס, לארנקה ולמסול, אני חושב שלמסול ופאפוס הם בדרום, ולארנקה, זה הערים הגדולות שיש להם טיסות של...
יש מצב, יש מצב, אני כרגיל הכיוונים מתבלבלים אצלי, נחתנו עם כל האוכל בתרמיל כדי לחסוך זמן, מראש קנינו את האוכל ארבעה ימים, הדבר היחידי שצריך להצטייד בו בדרך כלל כשאתה טס, זה מיכל גז, כי אתה לא יכול להטיס מיכל גז, לא במטען ולא בתוך המטוס, אי אפשר להטיס את זה בכלל. ובנוסף לזה, איזשהו סכין שתמיד היא מאוד שימושית באוכל, לחתוך דברים.
הייתם תיקים קטנים שעלו בין המטוס?
היינו תיקי גב, זה בדרך כלל הפורמט הכיפי. תיקים של, דרך, 50 ליטר.
לא כאלה קטנים.
לא, כי צריך לסחוב הכל, גם אוהל, גם סקש, גם מזרן. אז אלה התיקים שהיינו איתם. זה גם הייתה הזדמנות מבחינתי לצאת ולבדוק את התיקים שאני מביא עכשיו, תיקי גוסמר ואוהל גוסמר.
כן, אני רוצה לראות מאוד אחר כך.
דחפנו פה גם את המותג קצת, שאני באמת אוהב אותו מאוד. וכן, היה עוד קטע באמת, בהקשר לטיסה, שאם, אתה אומר, אם זה משהו כל כך קרוב, וטיסה שלוקחת פחות משעה, אז המחשבה שלי הייתה, היות ואנחנו כבר לפני החורף, בואו נחכה לרגע האחרון, נבדוק מה המזג אוויר, ואם יהיה מזג אוויר טוב, אז נקנה כרטיס לסוף השבוע. זה היה הקונספט שלי, מין אסטרטגיה שבניתי לקראת הטיסה. אז זה התחיל בזה שבדקתי את המזג אוויר, הוא היה נראה לא משהו, אז חיכיתי עוד יום, עוד יומיים, עוד שלושה, פתאום המזג אוויר השתפר, ואז באתי לרכוש את הכרטיס, ראיתי כבר המחיר קפץ. אז אומנם חשבתי שאנשים לא נוסעים לקפריסין בחורף, אבל היות ויש פחות טיסות, והייתה את המלחמה ואנשים נוסעים להתאוורר, כל הקונספציה גם הזאת קרסה, ושבוע אחרי כבר לא היה לי כוח לבנות את כל התרחיש הזה ולבדוק את המזג אוויר. היה איזה יום במזג אוויר שהיה נראה מאוד מאוד גרוע. העדפתי ללכת ולהסתכל על אפליקציות שבהם היום הזה נראה פחות גרוע, ואנחנו עוד נדבר על היום הזה, כי זה היה יום מאוד מאוד משמעותי. אז קניתי כרטיסים, למרות מזג האוויר שהיה נראה צפוי ביום אחד, ויצאנו לדרך.
אז בסוף מצאת את הטיסות הזולות, וצריך לתפור פה איזה...
כן, טיסה במחיר סביר, זה לא באלעל, זה אף פעם לא הכי זול, אבל זה טיסה טובה, מחיר סביר, במקרה שלי גם קניתי את זה בנקודות, אז לכאורה זה מרגיש הוצאה לא עצומה, ויאללה, הנה יש לכם, בנינו פה איזושהי תוכנית לארבעה ימי הליכה, נטו, פשוט להיות בחוץ ארבעה ימים.
ארבעה ימים מלאים של הליכה.
כן.
הבאתי גם מקלות והכל?
כמובן, הכל.
עלו למטוס בלי בעיה.
בעלייה בדרך כלל אין בעיה, תמיד בחזרה יש סימני שאלה, כי היא, בשדה התעופה בישראל לא כל כך מתייחסים למקלות, ובשדות שחוזרים צריך להתעדכן, כי המדיניות משתנה משדה לשדה.
ואיך בקפריסין לא הייתה בעיה, אני מבין?
בחזור לא הייתה בעיה.
מעולה. אז אתה מגיע באמת לקפריסין, נוחתים, נוחים את האוטו, נוסעים לכיכר הזאת שאמרת, מה בדרך עם ההצטיידות שאמרת, עם הגז, עם העולר?
הכל, זה היתרון ברכב בסוף, בדיעבד, במקום שהנהג ייקח אתכם פתאום ותגידו לו, תעבור מפה, תעבור מפה. עם הרכב הכל מאוד פשוט. הנהיגה כמובן בצד הלא נכון של הכביש, שזה קצת מבלבל, אבל חייב להגיד שמה שיותר מבלבל, להיות גם אוטו ידני, זה שהעברת ההילוכים היא ביד הלא נכונה, ולמשוך את החגורה, זה גם ביד הלא נכונה. אז אתה מוצא את עצמך, מושך את החגורה באוויר, כי אין שם החגורה, וגם מעביר הילוכים לפעמים, תוך כדי נסיעה, מעביר את זה באוויר, אבל זה בעיה ממש קטנה, והנסיעה בסך הכל, משהו נדמה לי שעה וחצי, עד נקודת ההתחלה, אז זה חוויה חמודה בסך הכל.
נופים יפים, בסופו של דבר, נסיעות בטיולים זה חלק מהחוויה.
כן, זה לכניסה הזאת, יש את התהליך של הכניסה לתוך הטרק, הטיול, איך שלא נקרא לזה, אתה מגיע מהארץ, הראש שלך מלא מטען, עוד בטח בזמן המלחמה. דרך אגב, זה היה היום הראשון של ההפוגה, היחידה והראשונה שהייתה, ביום שהתחילו להחזיר את החטופים פעם ראשונה, זה היה היום שיצאנו.
אחלה תזמון, סך
הכל. בסך הכל כן, לפחות יצאנו בידיעה שיש שקט ולא יהיה טילים בבית.
אתה יודע, זה מזכיר לי באמת איזה קטע מספר שקראתי לאחרונה, ממלבי אקספרס של מיקי גבע. זה לא, אתה יודע, זה סופר מעולה, אבל באמת ספר חמוד ומדליק. ויש שם באמת פסקה שהוא מדבר על כך שהוא, בהקשר הזה, הוא חזר לארץ, אבל אותו דבר גם הלוך וחזור, שאתה נכנס לקופסה ממתכת, עולה לשמיים, אטום לגמרי, ויש לך ארבע שעות להיות תקוע עם עצמך, עם המחשבות של מה שעשית, לא עשית בטיול, וככה להתכונן נפשית להגעה ליד. ויש בזה, זה חלק מהתהליך באמת שאתה עובר, בעצם זה שאתה עובר את התהליך הזה, ואתה עולה על המטוס, וככה מתנתק, ואני דווקא חושב שזה חלק מהחוויה.
זה מעניין, כי פה אין לך את הזמן הזה, יש לך 38 דקות, שזה מה שלוקחת הטיסה, ועוד הנסיעה שאתה מאוד מאוד אולי מרוכז, אני בתור הנהג מרוכז בנהיגה, ואז אתה בעצם עם כל המטען, שזה תמיד חלק מהטרק, הקטע הזה שאתה מגיע עם הרבה מטען עליך, והשאלה היא מתי אתה משחרר אותו. אז פה, היות והמטען לא מספיק להשתחרר בדרך, מצאתי את עצמי, מתחיל את החצי יום, כי התחלנו בצהריים בעצם, מתחיל את החצי יום הראשון, עם הכל מרגיש חורק, כבד, המחשבות, הספקות גם. אתה יודע, אתה הולך, מתחיל ללכת באזור פסגת הטרודוס, ואתה רואה את כל האורנים, אתה מתחיל לשאול את עצמך, רגע, זה באמת דומה לישראל, למה באתי לפה? כל מיני ספקות מנקרים בראש, ואתה הולך עם זה, מתחיל ללכת, ולהרגיש איך זה לאט לאט משתחרר, זה דבר מאוד מאוד משמעותי ומהותי בכל החוויה הזאת.
זה הקלה זה, וואו.
זה בדיוק המילה, אתה יודע, הקלה. לאט לאט אתה נהיה יותר ויותר קל, אז בחצי יום הראשון זה עוד קיים, התחלנו ללכת באמת מההר ולרדת באיזשהו נחל, ששוב, בגלל שלא עשינו הכנה מאוד מדוקדקת, חוץ מלסרטט את המסלול, פתאום נחל זורם ואיזשהו סוג של הרבה מצוקים שלא ציפיתי. רואים שזה כבר לא כל כך דומה לישראל. העצים שם, זה אומנם אורנים, אבל זה אורנים טבעיים,
כן.
עצומים, זה לא כמו ביערות קקל, אני גר ליד יער בן שמן, ואתה רואה אותם, הם חולים, הם רזים, הם מצומקים. פה זה עצים מדהימים.
יפים, ירוקים.
ממש מדהים. ככה. אז יש לך עצים, ויש לך את הדווי הסלעי, ויש לך את הנחל שם שהוא מתחתר ויורד בתוך איזשהו קניון, זאת החוויה של חצי היום הראשון.
יש מסלולים מסומנים שאתה מתחבר אליהם?
אז כל הבנייה של המסלול היא מורכבת מכל מיני סוגים של שבילים שיש בקפריסין. Mm-hmm. יש בקפריסין המון המון דרכי אפר של רכב או רכב 4 על 4. לא רציתי כל כך ללכת בכאלה, אבל אין לך ברירה. אז יש גם חיבורים עם כאלה. יש לך שבילי הליכה שהם מסומנים ושבילי תיירות רשמיים, שהם שבילי הליכה, הם מאוד מאוד יפים. לא הכרתי כאלה. אז זה היה חוויה נחמדה. ויותר מזה, יש לך שבילים שמופיעים במפה, אבל הם לא מסומנים בשום צורה. מעין שבילים לא רשמיים נקרא לזה, אבל הם לגמרי ברורים. לא נתקלנו בשום הפתעה פתאום של משהו שנגמר. כמו במפה הזה, באמת במציאות, הכל אוויר. קפריסין היא לא מאוד מאוד קשה להליכה מבחינה טכנית. אין שם מצוקים מטורפים. יש דברים נחמדים ולפעמים כל מיני ערוצים קצת צליים, אבל זה לא, בסך הכל לא מסע מאוד מאוד טכני. אז כל הסוגי שבילים האלה היו חלק מהדרך. והיה מאוד מאוד יפה לגלות, במיוחד אחרי השבילים הלא רשמיים האלה שהם מדליקים, אתה יכול ללכת ברגיל, פתאום אתה מסתכל במפה, אתה אומר, וואי, פספסתי את הפנייה, כי השביל הוא כל כך מתחבא, אתה יכול לחזור, ואז אולי כשתהיה 2 מטר ממנו, רק אז תזהה אותו, ואתה לוקח, וזה מין הרגשה כזאת שאתה במין סבך, ומין מקום סודי וחבוי.
מה שגם אהבתי מאוד באזור הזה של הטרודוס בקפריסין, שאתה לא מרגיש שזה יישובים שביניהם יש יערות, אלא אתה מרגיש שיש יער שבתוכו משובצים יישובים. זאת אומרת, הרוב שם זה יער וטבע, פה שם יש יישובים קטנים, כפריים חמודים, וכנסיות, וגם כנסיות זה חלק מהיופי שם. אני חושב, כי אתה יודע, פתאום אתה רואה את זה מבנה מאבן, גם בנויים לפעמים בצורות מאוד מעניינות.
אז פה אתה באמת נגיע לנושא הכנסייה, אז באמת בערב הראשון הגענו לכפר, לא לכפר, הגענו 3 קילומטר בערך או משהו כזה מכפר שנקרא קקופטריה, אני לא יודע אם אני מבטא את זה במבטא, נכון?
הייתי בו, הוא מאוד יפה.
היית? אז אנחנו לא נכנסנו אליו, באמת עצרנו בפעתי הכפר.
אתה לא אוהב, הוא תיירותי, זה מהדברים שאתה פחות אוהב.
זה נחמד לפעמים, אני, אתה יודע, אבל רק הגענו, וחצי יום הראשון, ויאללה, ישנים בשטח, בלי חשבון, אז נזרקנו ממש על השביל, במקום שהוא קצת התרחב, פרסנו אוהלים, כל אחד באוהל משלו.
שם זה מותר, לא צריך חניונים מוסדרים.
דרך אגב, בדיעבד, אני לא בטוח שזה כל כך, לא יודע מה בדיוק החוק שם, זה מקובל, כלומר, זה בסדר, אני לא בטוח עד כמה זה רשמית אפשרי. יש אתרי קמפינג מסודרים, הבעיה שבעונה הזאת הם פשוט סגורים גם, אז אין הרבה ברירות. אפשר כמובן לישון בכפרים, אבל אנחנו כאמור הלכנו על קונספט שטח. אז עשינו מדורה קטנה, יש לא חסר שם מה להבהיר, מזג האוויר ביום הראשון היה נהדר, שמיים כחולים, ויאללה, עברנו את הלילה הראשון, לילה לא חם, אבל כמובן בתוך האוהל, בסקשים, עם ציוד טוב, את לא ממש מרגישים את זה, והלילה עובר בסך הכל בנעימים. וקמנו ליום חדש, יום שבת, זה היום המלא הראשון, מתוך 3 ימים מלאים, בעצם היינו 3 ימים מלאים ושני חצאי ימים. ואחד הדברים ששמנו לב ביום שבת, כשקמנו, שמזג האוויר התחיל להשתנות. אם ביום הקודם שמיים כחולים אמרנו, פתאום קמנו ליום אפור, הרגשה שהגשם הולך לבוא, התחזית הייתה ללא גשם היום הזה, אבל מרגישים שמשהו מגיע.
אתה מרגיש את זה, ואתה רואה את זה בשמיים באמת, את העננים מתקדרים, ולא חשבת לשנות התוכניות או איזה משהו...
בשלב הזה לא. בסך הכל היינו מצוידים בציוד גשם, כי היה לי ברור שהולך לרדת גשם, בכל זאת לא התעלמתי מהתחזית, אבל יום אפורי וקצת הרוח התחילה לעלות, זה עדיין לא סיבה לכלום, ואנחנו ממשיכים כרגיל, זה יום שבאמת עברנו בכל מיני שבילים, ואתה הולך בנוף שהוא גם משתנה וגם מונוטוני לפעמים. ויש לך את היתרון הזה שאתה עולה לגובה, וכשאתה בתוך אי, אז אתה רואה את קו החוף לפעמים נפרס בצורה קצת יותר רחבה. זה מראה מאוד מאוד יפה, הקטע הזה שאתה מרגיש את הרגשת האי. והרבה מאוד כתלבים, חוץ מאורנים, יש כתלבים שהם נמצאו בדיוק בשיא עונת הפרי שלהם. לכתלב יש פרי קטן, אדום, מאוד מאוד מתוק, שהפרי מאוד רך, ממש...
אוכלים אותו?
אוכלים אותו, גם בארץ. זה משהו שלא כל כך מכירים, אבל אנחנו פשוט חגגנו על מלא מלא. יש שם, הם קוראים לו דרך אגב לעץ הזה, the strawberry tree. אז בוודאי שאוכלים ונהנים. וחוץ מזה, מתגלגלים ומגיעים לאזורים גם כפריים, כמו שאמרת.
אתה עברת גם בכפרים באמצע, ממש.
אתה עובר, כי בסך הכל, כפריסין היא לא מדינה פראית. אז אתה כל הזמן סביב ציוויליזציה, כל הזמן עובר במקומות מיושבים כאלה או אחרים, אבל אתה נכנס ואתה יוצא, אז אתה נכנס לאיזשהו כפר, ואז אתה פתאום יוצא, אתה מגיע לאיזה מכלאה, מעין שמורת טבע שחיים בה מופונים, זה מעין עז בר או כבש בר שחיה בקפריסין, ולא יצא לנו לראות אותה ממש ממש בבר, אבל בתוך המעין מכלאה השמורה הזאת ראינו קצת, וחלק מהדברים גם שאתה נתקל בהם בכפרים, וזה מגניב, זה פתאום קרמים.
נכון.
אז אמנם אנחנו נמצאים בסוף דצמבר, סוף נובמבר לקראת דצמבר, וכבר אין פרי, אבל יש שאריות של פרי, ענבים שאולי הם כמעט כבר רכים מדי, אבל עדיין מאוד מאוד מתוקים, הם צומחים אפילו מחוץ לקרמים בצידי הדרך, אז זה נחמד, אתה הולך ואתה פשוט
מנשנש כזה.
מנשנש, מנסה להגיע.
לא התפנקתם באמצע באיזה מסעדה או איזה יין טוב? או...
אז לקראת סוף היום הגענו לשביל, או בעצם בחלק האחרון שלו, שביל שבאמת הסתמן כשביל מאוד יפה לפי הכתובים, שביל המדרי, הוא שביל של כ-14 קילומטר מעגלים. בשלב הזה כבר הרוח הייתה מאוד מאוד חזקה, ערפל כבד. השביל הזה הוא באמת שביל מהמם, ולמחרת היינו אמורים לעשות את רובו. אבל היות והיה מוקדם, וחששתי שלמחרת כבר התנאים יהיו הרבה פחות טובים, שיניתי את התוכניות. דרך אגב, זה דוגמה לזה שכשבאים לטרק, אחד הפרמטרים הכי משמעותיים זה הגמישות, זה לשמור על גמישות. לא לנהל על שביל, על תוכנית, להכיר את מה שקורה מסביב ולחשוב איך מתקנים. אז אני הפכתי בעצם את היום הבא, את חלקו, הפכתי אותו, ויצא שעשינו באמת את רוב מסלול למדרי, חלקו בתוך הרפל, אנשים כבר כמעט לא טילו שם, הרוח הייתה באמת חזקה, אבל עדיין נהננו מאוד, זה גם כי ללכת בהרפל, זה גם חוויה נחמדה, אתה הולך, זה הכל מסתורי כזה, ואתה רואה קצת, ולפעמים הרפל זז פתאום, ואז אתה ממרומי ההר, אתה צופה למטה, רואה את הכפרים שדיברת עליהם מבצבצים, והלכנו וקצת, אפילו קצת טפטף כבר, וסוף המקטע הזה הוא בתוך ממש סבך, שביל צר בתוך סבך, עדיין אור, יש קצת אור בחוץ, אבל זה כל כך סבוך, היינו צריכים לשלוף את הפנסים וללכת איתם, ובשלב הזה כבר הבנתי שמזג האוויר לקראת היום הבא באמת הולך להיות לא משהו, אז אמרתי אולי הכפר שאנחנו אמורים לסיים בקרבתו, אולי נמצא שם מקום לינה מסודר, כפר שנקרא פסיליה, והאמת שכבר בבוקר חיפשתי בבוקינג.com, אם יש שם איזה מקום, היה מקום אחד, כשהגעתי אחרי צהריים והבנתי שאני כבר מעדיף לישון במקום מסודר, כבר לא היה אותו.
זאת אומרת שלא היה שום מקום פנוי לישון בו?
שום דבר ברדיוס נורמלי, האופציה היא באמת לקחת איזושהי הסעה, מונית או משהו כזה, אם אפשר למצוא, ואולי לקפוץ למקום לינה מסודר, אבל יש לי איזושהי בעיה פסיכולוגית עם הקטע הזה של לעלות על רכב באמצע הטרק, אני חשוב לי לעבור את המרחק ברגליים. אז נכנסנו לכפר, כבר חושך מוחלט, לא איזה שעה מאוחרת, כן? 5:30, 6.
זה צריך להזכיר שחורף, באמת השמש הוקד מוקדם, זה מקצר משמעותית היום.
כן, ואנשים שם כנראה מסתגרים, אין נפש חיה ברחוב, ואנחנו הולכים ומגיעים לכנסייה, כמו שתיארת, כנסייה מאוד מאוד יפה, ובדיוק יוצאת משם נזירה. אז אנחנו באים אליה ואנחנו אומרים לה שלום, וזה מתחילים לדבר איתה באנגלית, אולי מכירה מקום לישון בו. אז היא מסתכלת עלינו והיא אומרת, מאיפה אתם? עכשיו אני חייב קצת להגיד פה מילה על ההקשר בימים האלה של אחרי המלחמה, ואנחנו כבר חזק נכנסים בעזה, ואנחנו לא מרגישים שדעת הקהל העולמית היא לא לטובתנו, ויש מדינות כמו טורקיה שמדברים על לא לנסוע אליהם, ובכלל ממליצים לא לנסוע כי דעת הקהל ודעת הקהל ובעייתי ושונאים אותנו. אז פתאום כשהיא שואלת, מאיפה אתם? אני קצת נתקעתי.
כן.
אבל אני לא מאלה שאני לא אוהב להסתיר, אני לא אוהב להתחבא מאחורי הזהות שלי. אז אני אומר לישראל, והיא מסתכלת עלינו ואומרת לו, אני לא מכירה מקום לישון, אבל יש פה מסעדה בכפר, ויכול להיות שכדאי לכם ללכת ולשאול שם. ואנחנו הולכים קצת לדבר על הא ועל דא, ואולי קצת על המצב, ובאופן כללי, ובסוף היא אומרת לנו דבר כזה. היא אומרת, תשמע, כשאמרת לי שאתם מישראל, אז בראש ישר חשבתי, הו, הנה אנשים רעים. אבל אז התחלנו לדבר וניהלנו שיחה, והסתכלתי עליכם, על הפנים שלכם, ראיתי שבסך הכל הפנים טובות, ואתם נראים לי באמת אנשים טובים בסך הכל. וכן, נשמתי ככה לתוך עצמי, תמיד הצער הזה בין המחשבה שאנשים ניזונים מכל מיני דברים, כל מיני שמועות שהם שומעים, ויש פער בין המציאות ואנשים איך שהם בפועל, לבין מה ששומעים עלינו או יודעים עלינו. וככה במחשבות האלה המשכנו למסעדה של הכפר, המסעדה היחידה.
התפצלתם אבל ממנה בשלב הזה?
כן. אז הלכנו למסעדה שלא הייתה רחוקה, באמת ראינו אותה בגוגל, קיווינו שהיא פתוחה, והיא אכן הייתה פתוחה, לא היה בה כמובן אף אחד, לא איזה מקום להיט, אבל אוכל ביתי, והזמנו איזה מין מנה כזאת שהיא כוללת הכל.
כן, יש שם איזה קטע כזה, בכי יש שם שהמנה, אני מת על זה שזה כמו...
איזה מיקס או משהו כאלה. בסגנון כן. הזה, ומזרימים לך אוכל.
וואי.
לא האוכל הכי טעים בעולם, אבל היי, אוכל ביתי וחם אחרי יום וחצי בשטח. ואחד הדברים שם, הכל כזה מין מקום קצת רעוע נקרא לזה, הייתה שם איזה טלוויזיה שגם היא בקושי שידרה איזה תמונה כזאת מצ'וקמקת ופתאום יש חדשות בטלוויזיה ואנחנו רואים את החזרת החטופים. חושבים שלנו שם בקפריסין, וואו. באמצע כפר שאין בו כמעט אף אחד. ופתאום המראה הזה של חטופים שהם חוזרים, זה היה באמת מאוד מאוד מרגש.
זאת בטלוויזיה זרה, כן. אתה רואה את ה...
כן, אמרנו, וואלה, קפריסין, כמה ש... גם הם נחשבים אולי ל... לא לכי כן. אוהדים שלנו, הנה, מסתבר שמשדרים גם את התמונות היפות האלה שהיו אז.
מדינה כל כך קטנה כמונו, ועושה כל כך הרבה כותרות בכל העולם, זה הזיה.
בסוף אנשים, כשהם נפגשים עם אנשים אחרים, אז הכל זז הצידה ונשארת אנושיות, ואנחנו גם בשלב הזה, גם התחלנו באמת לברר האם... יכולים לעזור לנו למצוא איזה מקום לישון. אז הם הזיקו איזה שכן שיש לו איזה בית קפה ליד, והוא ניסה להרים טלפונים, והוא התנצל בעצמו שהוא לא יכול לארח אותנו כי המשפחה שלו באה, וכל הניסיונות שלהם בסוף עלו בתוהו, והבנו שאין ברירה גם את הלילה הזה שאמור להתחיל הגשם, אנחנו נבלה בחוץ. לא שזה כזה נורא, כי אנחנו באמת באנו מצוידים טוב ובאנו ערוכים לגשם, אבל הם הציעו לנו באורח מפתיע, תשנו בחצר של הכנסייה. עכשיו, זה לא משהו שרציתי לעשות לבד, אבל ברגע שהם אמרו לי שזה בסדר, אז הלכנו, חזרנו לכנסייה.
יש שם איזה אזור מקורה או משהו? לא חדם לתפוס איזה...
אין שם ממש אזור מקורה, אבל קצת יש את המבנה של הכנסייה שמגן מהרוח איכשהו.
שמחיץ לשונה את הכנסייה. כל הסרטי אימה מתחילים מכנסייה משהו.
יכול להיות, אבל דווקא זה ישרה קצת ביטחון, כי זה מקום קצת בנוי, והקטע המגניב האמיתי היה ש... היה שם מבנה שירותים, פתוח, נקי, מסודר, וזה מאוד מאוד משמעותי, כשאתה, אתה יודע, במיוחד כשאתה נמצא בתוך הכפר, אתה לא יכול, לא בא לך, בטח בכנסייה, לא בא לך ללכלך, אז השירותים מאוד עזרו, וכך הלכו לישון, כשהרוח והגשם מתחילים, וממש, איך שהתחיל הגשם, סיימנו את הרכבת האוהלים ונכנסנו פנימה, לא היה גשם כזה חזק בלילה, אבל בהחלט היה, והרוח הייתה נשמעת מאוד מאוד מפחידה.
איך ישנים באמת במצב של גשם? כאילו מבחינת...
ישנים טוב, אוהלים, האוהלים בנויים לזה, לא מכניסים גשם פנימה, השק שינה כאמור, שק שינה פוך, שבנוי לטמפרטורות יותר נמוכות ממה שהיה, בהחלט מחמם, וזה כיף להיות בתוך האוהל החמים והנעים, ולשמוע את כל הסופה בחוץ. ובבוקר, בוקר יום ראשון, התעוררנו לכל תפילה, שמגיעה מתוך הכנסייה וואו. שמשודרת לרמקול שנמצא ממש בחוץ ליד איפה שבנינו את האוהלים. כמובן גם פעמוני הכנסייה השכימו אותנו וקמנו בידיעה שהיום הזה זה היום שחששנו ממנו. זה היום שהראה בתחזיות רוחות של 90 ו-100 כמה שזה היה נשמע לי לא הגיוני, אולי טעות.
אני חושב על הסצנה בראש שיורד גשם, ערפל, אתם תורים בבוקר מפעמונים של כנסייה, ואתם יודעים שיש לכם איזה יום כזה קשוח לפניכם, כאילו זה סוריאליסטי קצת.
כן, אבל אתה יודע, אני קצת אופטימי בדברים האלה, וכל הזמן קיוויתי שהתחזית תתבדה, ובעצם היא לא תהיה כזאת גרועה כמו שצפוי, ובאמת, הגשם שהיה בלילה הפסיק לפנות בוקר, וקמנו בסך הכל ליום שהוא סגרירי, אבל לא משהו דרמטי, ומהכפר היינו צריכים לחזור לשביל, איפה שעזבנו אותו. באמת, איך שיצאנו מהכפר, איך שהגענו לשביל, התחיל הגשם. לא גשם מאוד מאוד חזק בהתחלה, אבל פה אמרתי לתום, קדימה אנחנו עולים על ציוד גשם מלא, שזה מעיל שמגן עלינו מהכניסה של מים, מכנסי גשם, שזה חשוב שהמכנסיים לא ירדבו. אם זה לאורך זמן, זה הופך להיות מאוד משמעותי. כיסויים לתיקים, למרות שהדברים בתוך התיק הם גם עטופים בניילון.
ומה עם נעליים?
נעליים רגילות, אנחנו עם נעלי ריצת שטח, שנינו. נעליים, אין שום בעיה שהם ירדבו. הן גם מתייבשות מאוד מהר, בגלל שזה נעליים אווריריות, זה לא ממש מפריע. והתחלנו את המסלול של היום הזה, ומה שקורה זה שבעצם מהרגע שהתחיל הגשם, הוא בעצם לא הפסיק לכל היום. אולי היה פוגות קצרות לדקות, אולי לפעמים הוא היה יותר חלש, אבל לפעמים הוא היה גם מאוד מאוד חזק, והרוח הייתה מאוד מאוד עוצמתית. וזה משהו זה גם איזשהו תהליך של התרגלות. אתה מתחיל בחשש. אנחנו פה בארץ מאוד מאוד חוששים מגשם, זה נראה לנו מזג אוויר שלא מטיילים בו. אבל שוב, אם אתה לבוש כמו שצריך, אתה יכול להתקדם גם בגשם. אז הלכנו הרבה שעות בגשם באותו יום, וזה לא פשוט. זה באמת, לפעמים אתה מוצא את עצמך די רטוב. אתה רטוב לא כי הגשם בהכרח נכנס פנימה, אלא כשאתה לובש מעיל, אתה פשוט, ואתה הולך, אתה מזיע. אין מה לעשות. אם אתה רוצה שהמעיל יעתום אותך מהגשם מבחוץ,
אז הוא גם אותם מבפנים.
הוא אותם גם מבפנים, וכל הפתרונות, אם זה גורטקס, זה לא עובד, כי גורטקס הוא לא יודע להיות גם נושם וגם מתאים למים, זה או זה או זה, וגם כל מיני פתחי עיוור שתפתח, בסופו של דבר, אם אתה הולך בצורה משמעותית ואינטנסיבית, אתה מתחמם. אז אתה מזיע מבפנים, אבל חום הגוף שלך נשמר, וחם לך ונעים, גם אם קצת לך.
הבעיה היא במקומות טרופיים, שאז כאילו חם ממש בחוץ, יורד גשם, ואז אתה שם את הדבר הזה, ואז אתה מת.
אז זה השאלה, אם אתה צריך במקומות טרופיים באמת מעיל או לא.
לא מעיל, אז צריך משהו שכמיה, אטומה לגשם, אבל אז...
הבעיה באמת שמה שקורה, גם אם חם, ברגע שיורד גשם, טמפרטורת הגוף מתחילה לצנוח, והמעיל הוא זה שבעצם עומד ביניכם, ובין התקררות או חס וחלילה היפותרמיה, שזה עיבוד של היכולת של הגוף לחמם את עצמו, וזה יכול מאוד מאוד להידרדר. אז מה שקורה שהלכנו באמת שעות על שעות בגשם, באיזשהו שלב הגענו לעוד כפר ומקולת, ואתה פתאום נכנס למקולת ולא בא לך לצאת, אז אתה אוכל את ארוחת בוקר בתוך המקולת עם איזה גבינה ונקניק, ומה שאתה, אולי נקנה עוד משהו קטן, ואולי נקנה עוד משהו קטן כדי שלא נצטרך לצאת. אבל בסוף חוזרים החוצה, והייתה עוד סצנה מאוד מאוד מדהימה. אתם רואים את זה די הרבה, יש שם מטעי תפוחים, שחלקם כאילו לא כתפו את התפוחים. אז פשוט כל הרצפה מוצפת בהמון המון תפוחים. לא ברור לי למה לא כותפים אותם.
אולי זה נטוש, אולי זה חלק כמו שנת שמיטה שנוסעים.
אולי זה לא כלכלי, לא ברור. ומה שעשינו, באמת קצת כתפנו תפוחים ואכלנו תפוחים. תמיד החוויה הזאת של קצת לאכול כל מיני דברים שאתה מוצא בחוץ, זה כיף. אבל היום המשיך והגשם כאמור לא פסק. ואחד הדברים ששמתי לב זה שתום הלך ונהיה לו קר. הלך ונהיה יותר ויותר קר, והרגשתי שזה אולי מתחיל להיות בעיה. ואז בראש מתחילים לבוא, כל הגמישות הזאת מתחילים להפעיל אותה, ולחשוב מה עושים? מה עושים? האם אנחנו מחלצים החוצה ממש מהמסלול, למצוא איזה מקום לינה מסודר? שוב, לא היה איזה משהו שעלה לי. מה שחשבתי לעשות זה כן לקצר את המסלול של אותו יום, וכן לנסות להתכוונן, למצוא איזה מחסה שהוא לא משהו יציב, שלא נשען רק באוהל. אז התכווננתי לאיזשהו מרכז מבקרים, שראיתי אותו על המפה, מרכז מבקרים של הטרודוס, של הערים, משהו תיירותי.
קיצרת את היום אבל? זה השינוי בתוכניות של המסלול?
כן, הרעיון היה, השאיפה שלי הייתה באזור מרכז המבקרים למצוא איזשהו מחסה כלשהו ולקצר. זה באמת היה יוצא שמקצרים את היום. בדרך הגענו, מצאנו איזשהו בית עץ שתום ביקש שנעלה וננוח שם. באמת ראיתי שכבר בשלב הזה מאוד מאוד קר לו, והוא רצה להתלבש עם עוד שכבה. וכאן זאת הייתה טעות שעשיתי. מה שקורה זה שיש עוד שכבה, יש לנו עוד שכבה של בגדים טרמיים, אבל השכבה הזאת בדרך כלל מיועדת ללילה. כי כשאתה מגיע מסוף יום עם בגדים מזיעים, אתה רוצה שיהיה לך שכבה אחת יבשה, שתלך לישון איתה. והוא רצה ללבוש את השכבה הזאת כבר עכשיו, שזה מתאים במקרים מסוימים. והיות וראיתי שממש קר לו, אז אמרתי לו, סבבה, בוא תלבש אותה. דרך אגב, העלייה הזאת לבית עץ הייתה באיזה סולם ממש רעוע שהתפרק תוך כדי זה שעלינו, והכל יורד גשם, ובסוף לרדת מזה, זה היה מבצע בפני עצמו.
זה בית עץ שהוא שייך למוזיאון?
לא, לא, זה היה עוד, היה עוד כברת דרך משם, וסתם איזשהו בית עץ חצי נטוש, עשינו שם תה, קצת ניסינו להתחמם, ובאמת אחרי זה הצלחנו שוב להתחמם, כי כשאתה עוצר דרך אגב, גם אם אתה במקום מחוסה, כשאתה עוצר אתה מיד מתקרר,
נכון.
מרגיש את הרוח שחודר דרך החורים, ועדיף ישר כמה שיותר מהר להמשיך ללכת, והמשכנו ללכת, ראיתי שהוא מתחמם, ולי היה חם, ובסוף הגענו למרכז המבקרים הזה, ומרכז המבקרים היה סגור ונטוש, לא הצלחנו למצוא שום מקום שאפשר באמת לשים את הראש, אבל אחרי שעזבנו אותו וקצת התרחקנו, פתאום מצאנו על איזושהי גבעה, בית, בית נטוש, ונכנסנו ועשינו בו סיור.
וואו, בית בית כאילו?
ממש מבנה נטוש.
עם חדרים?
קלאסי, עם חדרים, רובם די מג'ויפים ומלוכלכים, חדר אחד אבל עם רצפת עץ. נזכרתי שראיתי לא רחוק איזשהו מטטה, הלכתי, הבאתי את המטטה, הכנתי אחלה חדר ללינת לילה, סגור, החלון גם היה מנת הכניסה של הרוח, והיה נראה לי שהגענו למנוחה ולנחלה, אכלנו קצת איזושהי ארוחה קלה, וטום, שכמובן בגלל שהפסקנו ללכת, התחיל להיות לו שוב קר, נכנס לסקש. אלא מה? חשבתי שבסקש הוא התחמם, אבל היות והוא לבש את השכבה הנוספת, בעצם כל הבגדים שלו היו קצת לחים, ובמקום להתחמם, ראיתי אותו מתחיל לרעוד, וממש לא מצליח לחמם את עצמו, שזה סימנים להיפותרמיה, וזה היה מאוד מאוד מדאיג. פתאום הוא נזכר שבמהלך הסיור שעשינו בבית הזה, הוא ראה איזה צריף, ובפנים היו זרוקים כל מיני קרשים. עכשיו, למצוא איזשהו עץ בחוץ שהוא יבש, זה בלתי אפשרי, כי הגשם כבר יורד 8 שעות ברציפות. ושם בצריף הלכתי ואני רואה שהעצים באמת קיימים, קצת לחים, ונשאלת השאלה איך אני מדליק את המדורה הזאת.
גם בתוך בית על רצפת עץ, איפה יש שם קמין?
אז לא, זה הצריף. הצריף היה שם מין צריף כזה של כלי עבודה או משהו כזה.
לא, אבל רצינו להדליק אותו בתוך...
רצפת בטון, אז אמרנו נדליק את המדורה בתוך הרצפה. בתוך הצריף, על הרצפת בטון, והאמת, אני לא בטוח איך הצלחתי להדליק, קצת נייר טואלט, קצת עיתונים לחים שהיו שם, איכשהו ניצלתי את כל המיומנות הבסיסית שלי, והדלקתי מדורה, והצלחתי לגרום לעצים ממש לתפוס, ואז כשהיא בערה, הבאתי את תום, וזה היה הרגע שהוא באמת הצליח להתחמם, ופשוט ישבנו שעות מול האש, גם מחממים את הבגדים. אגב, לייבש בגדים במדורה, זה לא כזה פשוט, כי אתה מצד אחד, אם אתה לא מספיק קרוב, זה לא מתייבש.
זה יכול לשרף.
זה אכן קצת קרה.
קרה לי גם, יש לי זוג ארבעים, אחד עם חור גדול בבוין, בגלל שריפה שהוא נמס על קמין.
כן, אז זה באמת נמס קצת, אז, כי זה דברים סינתטיים. אבל זה לא נורא, כי עדיף שחם לנו, ועדיף שאנחנו מייבשים את הדברים.
לגמרי.
והגענו באמת, העברנו לילה, למרות התנאים המאוד מאוד קשים, לילה נעים וסביר במקום הזה. ויום למחרת קמנו לבוקר חדש, הגשם כאילו נעלם, שמיים בהירים. הדבר היחידי שהזכיר את מזג האוויר מהיום האתמול, זה קור נוראי ורוח מקפיאה. אבל היי, אין גשם, אפשר ללכת כמו שצריך. הקרקע שם באורך מפתיע, לא כמו בארץ, היא לא הופכת מאוד מאוד בוצית, ממש כאילו נראה כאילו לא ירד גשם על הרצפה. אז המשכנו להתקדם, זה בעצם יום ההליכה המלא האחרון, והפעם כדי לפצות על הקטע הקשה, על הבוקר הזמנתי בבוקינג.קום, מקום בכפר הבא, שיניתי את המסלול שזה יהיה הלילה האחרון שלנו, כפר שנקרא פאנו פלטרס, ממש, כפר מאוד מאוד פופולרי ותיירותי בעונה, נמצא ממש קרוב לכיכר הטרודוס, שם אמרנו לסיים וליד האולימפוס, וזה היה הכיוון שלנו.
אבל, נשמע שיש פה איזה אבל.
לא, אין אבל, זה היה באמת יום מאוד מאוד נחמד, שוב חזרנו לשטח ההררי, בעצם קצת התרחקנו ממנו, עברנו לאזורים יותר כפריים ביום הגשום, חזרנו לאזור ההררי, ובאמת טיפסנו בשבילים מדהימים, עד שהגענו לאיזושהי פסגה של רכס, אולי הנקודה הכי גבוהה שעלינו אליה, והיה שם ספסל מדהים, שפשוט ישבנו בעצם כמעט בסוף הטיפוס של אותו יום, והבונוס אחרי יום כזה גשום, שהאוויר צלול, צלול ונקי ובהיר.
נכון.
ויש שם נוף של אולי 180 מעלות, של כל קו החוף או של האי, מאוד מאוד ברור, נקודה מאוד מאוד יפה. וזה היה גם הזדמנות לבוא ולהגיד, יאללה, בוא נאכל ארוחת, את הארוחת ערב של יום האתמול, שלא אכלנו, ארוחה חמה כזו טובה, בוא נאכל אותה עכשיו. אבל מה, כמו שאמרנו בהתחלה, לא תכננו, לא ידענו איפה אנחנו ממלאים מים, וכשהגענו לספסל הזה בעצם כבר נגמרו לנו המים, וזה קצת מבאס, אבל עוד הליכה קצרה, ופתאום הגענו לשלוליות ענקיות של גשם יום האתמול. אבל השלוליות האלה
הן בוציות.
בוציות, מה זה בוציות? הן חומות לגמרי.
וואי וואי.
אז זה השלב לשלוף את הפילטר מתוך הציוד. במיוחד בטרקים כאלה לא מתוכננים, אני שוחה פילטר, שהוא באמת עושה קסמים. אתה מכניס מים לגמרי בוציים מצד אחד, הם יוצאים צלולים וטעימים מצד שני, אז יכולנו לתדלק למלא את הבקבוקים שלנו, וגם להכין ארוחת צהריים חמה, להרתיח מים, ולאכול את המנות המיובשות והטעימות שלנו. זה מאוד מאוד עוזר כנגד הרוח המקפיאה, ומכאן היינו כבר רק צריכים לרדת לכיוון הכפר, נשארה לנו בעצם הירידה האחרונה, אנחנו על הפסגה, והרוח מטורפת ומקפיאה, ויש שם באמת קטע מגניב, שהעצים נראים קצת כמו אנושיים, ובגלל הרוחות זה נראה כאילו כל האיברים שלהם מעוותים, הענפים מלופפים בכל מיני צורות, זה היה מין משהו קצת מחושף כזה על הפסגה, וממנה ירדנו בירידה מאוד 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 תלולה, שלקחה אותנו לשביל קסום, שהביא אותנו עד לכפר, לפעתי הכפר, ומשם עוד הליכה קצרה, חולמים כבר על המלון, על המקלחת, על המיטה הנוחה, גם הכפר ההוא, בעונה הזאת, מעט מאוד אנשים, הרבה מלונות סגורים, הרבה מסעדות סגורות, אבל המלון החמוד שלנו היה כולו מקושט לקריסמס, היה קצת לפני דצמבר, והתמקמנו בו ללילה האחרון, לפני בעצם החזרה למחורת לישראל הביתה.
אז עוד לא הגעתם לשיא הגובה, נכון? כי עיקר הטורדוס זה השיא הגובה, אתם ממש ביום האחרון כמעט לפני, אז מחרת בבוקר אתם קמים וממשיכים...
כן, נשאר לנו בעצם חצי יום שאמור לעבור באותו מפל שהזכרתי בהתחלה, המפלים הקלדונים, זה נחשב אולי המפל הכי יפה בקפריסין או משהו כזה, באמת שביל מאוד מאוד יפה, טיפה מזכיר את נחל גזיב, אבל קצת יותר סבוך ומרוצף בעלי שלכת, זה מקום באמת להגיד, שעוד דבר מאוד מאוד יפה ושונה ממה שיש לנו פה, בדיוק בעונה הזאת, שהיא לכאורה תחילת החורף, אבל שם היא בעצם הסתיו, זה השלכת. אמנם קפריסין מאוד מאוד ירוקה, כי יש את האורנים, אבל יש הרבה מאוד מאוד אזורים, שהם אזורים שעומדים בשלכת, וכמו בתמונות שמכירים, זה משהו שהוא שונה וייחודי, כל העלים הצהובים האלה, שהם גם על הרצפה וגם העצים, עומדים בשלכת הצהובה שלהם.
לא, זו עונה יפה, באמת.
כן, אמנם אין פרחים בעונה הזאת, לא ראינו בכלל פרחים.
נדי באביב והיה פרחים, היה פריחה מטורפת.
אז זהו, בעונה הזאת של הסתיו אין, ויש את השלכת, והולכים לכיוון המפלים הקלדונים בשלכת, ונחל זורם, חוצים, גישרונים, מגיעים למפלים, ובעצם נשאר לנו רק לטפס לפסגל, רכס, בעצם כיכר הטרודוס, שם השארנו את הרכב. כל כך קר היה שראו את סימני ממש הכפור על הכביש, אני לא יודע אם זה קרח או כפור או שלג, סימני שלג מעטים מאוד שהיו שם על הרצפה, ממש היה צריך להיזהר לא להחליק, טמפרטורות מאוד נמוכות.
כבר מתחת לאפס או
שעוד? לא חושב, אבל משהו באמת גבולי, ומשם התחלנו בסיכום המסע, בטיפוס אל האולימפוס, שהוא גם רואים כל מיני פיסות כאלה של ספק שלג, ספק קרח, טיפסנו בלוח הזמנים הצפוף שהיה לנו, כי היה לנו לחזור לשדה התעופה ולטיסה, הגענו למעלה, עשינו את התמונה המתחייבת של הגעה לשיא הגובה, וסיכום הטרק, ומשם מתחיל מתגלגל חזרה.
איזה כיף, וואו. עכשיו, זה אחד טיול חורפי, אבל מיוחד. חייב להגיד, זה אווירה שחורף דווקא עושה את הטרק שונה לגמרי, ואני בטוח שאם היית עושה אותו באביב או בקיץ, היית חווה חוויות שונות לחלוטין, ואולי דווקא לא בהכרח יותר טובות או פחות טובות, אפשר לדעת.
כן, אני חושב שבסופו של דבר, קודם כל הוכחתי לעצמי שזה באמת כמו שאני מאמין. אפשר לנסוע למקום שהוא לא פסגת הנחשפות של אנשים שיוצאים לטרקים, ולחוות חוויה שהיא פשוט מתקיימת מהמון המון דברים שקורים, כל מיני מפגשים עם אנשים והרפתקאות, נכון שהייתה הרפתקה קצת קשוחה בקטע של הגשם, כל מיני הפתעות אחרות שקורות בדרך, הדברים שמוצאים, הענבים והתפוחים שאכלנו, הכתלבים.
בוא באמת לקראת סיום, ניתן שנייה כמה המלצות גם על ציוד חורף ספציפית לטרקים כאלה, מה must to have, וגם על אוכל, אני תמיד אוהב לדבר על אוכל, אז איזה אוכל לקוחים לטרק הזה, במיוחד שהוא טרק חורפי?
אז מבחינת ציוד וביגוד, חשוב להיערך לכל מזג אוויר, גם מצב שחמים יותר וגם קר, וגם כמובן גשם. אז זה שיטת השכבות, יש את הפרק הקודם, פרק בעצם שהיה מעבר, אפשר להקשיב לו ולראות בדיוק סקירה מאוד נרחבת שעשינו על ביגוד מאוד ספציפי, אבל שיטת השכבות זה הדרך הנכונה. ואוכל גם, אנחנו סוחבים אוכל שהוא בעיקר אוכל שיבש, שלא צריך הכנות מורכבות, אם איזה מנות שהן מנות טיול, שמוסיפים להם מים רותחים, לא מנה חמה או משהו בסגנון, אלא ממש מנות יהודיות. והאוכל הנוסף, כל מיני קבנוס וטונה וגבינות וטורטיות, דברים פשוטים שהם בהחלט
מחזיקים לאורך זמן גם.
מחזיקים לאורך זמן, ומאוד מאוד נוח לאכול אותם על הדרך, בלי להתקשקש יותר מדי.
מוחמד בוטנים ודברים כאלה זה להיט.
נכון.
אבל שחבל בוטנים זה, כן, זה בתוך צנצנת שזה קצת בעייתי, אבל
יש צנצנות קלות.
נכון, צריך למצוא. יופי, אריה, תודה רבה רבה, עשית חשק מטורף. אני באמת מתכן כבר את הטיולים הבאים שלי ואת המשך הדרך, ובחינתי זה השראה כל הלייט טרקינג שלך. אז נראה אותך בפרקים הבאים, תמשיך לטייל.
אחלה, תודה איתי, תודה שקפצת לפה, ושעשינו את זה ביחד. כיף לספר על חוויה כזאת. תודה.